היום אנחנו עוסקים בקבורים. קבורים אמרת לך, זה קבורים בתגע. אפילו מה שלמדנו לפני שבוע, כדעת מה לעשות בברכה ושתי אשר לא עשתה את במה המלך אחשוורוש, הרי דיברנו על זה, שאחשוורוש לא חושב על מה שהרב חלב כותב, והרב חלב כותב את זה דבר שלא על מה שהאחשוורוש חושב. אלא, יש כאן רעיונות, כדרך שחזר לקחו וסמכו על כתב, אתה לא פתחת כאן. כן, לשינו, להפיר דברים שאינם ערך. כדרך שחזר לפעמים, קרא אסמכת בעל. אז מה שאמרו את הלכה זה יהיה הלכה. וקרא אסמכת בעל. קרא גם כאן מה שהרב חלב אומר. אבל קרא זה אסמכת בעל. ואנחנו לומדים את זה היום בגדר של לימוד. לפעמים הערות תוך כדי עיון פרשת איך דברים נאמרים ואיך באים לידי ביטוי. כשאנחנו מתחילים את מגילת אסתר, ההתחלה היא על אנשים כלכאורה גדולים, שרי המלך, היושבים ראשונה לפניו במלכות. ואחר כך פתאום אנחנו קוראים על נערי המלך. כשהמלך מדבר על הנערים, האם זה מעבר סתמי, שדבר עושה הוא יתייעץ בפעילה? ואז אולי להתעורק, להצלעים שאלה, משום מה, על דבר כל כך גורלי, יתייעץ בפעילה. על דבר כזה, שאיננו כל כך גורלי, הוא יתייעץ דווקא בפעילה. אנחנו מצאנו, שלפני כשבשתי לא שמעה לדברי המלך אחשוורוש, וכאן זה דבר שנוגע כבר בדיני נפשות, וביארנו לוקח את הדבר הזה, אז עם מי מתייעץ? עם אנשים גדולים, הישיב ראשונה לפניו מלכות. אחר כך, כשהוא הצטער על מה שהוא עשה, עם מי הוא מתייעץ? עם נערי המלך. וכך כתוב במגילה. אחר הדברים האלה, כשוך רמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי, ואת אשר עשה אתם, ואת אשר נגזר עליהם. הוא איננו מתייעץ, איננו מדבר עם אף אחד. ויבואו נערי המלך משרתיו, אם נתנו לו עצה. אומר על זה הרב חלב, משום מה אנחנו מצאנו קודם שהתייעץ עם אלה, ועכשיו עם אלה. וכי מתאים בעצם למלך ללכת לדבר עם ערי המלך, למה לא עם אלה שישבו ראשונה לפניו ולמלך? על זה אומר הרב חלב בהערה יפה, נראה שאחרי ששכחה חמת המלך אחשוורוש וזכר את ושתי ואת אשר נגזר עליה, וכאן אנחנו צריכים לתת הערה. אחשוורוש עצמו עלה למלכות מכוחו, ולפי דברי חז"ל הוא בעצם היה, אם אפשר לומר ככה, שר הממונה על אורבות המלך. זה הייתה כל גדולתו של אחשוורוש, וזה גם דבר שהרגיש את אחשוורוש, כשבשתי שלחי הייתה ביתו של המלך, והוא היה השר שהוא עסק בסוסי המלך. זה בעצם גם לא היה לכבודה, אלא בעקבות הנסיבות, מפני שהוא זה שמרד במלכות והשאיר אותה בחיים כדי שהוא יתחל להתחתן איתה ולראות את עצמו כחתנו של המלך. כן, באופן טבעי, מי מבשיר בקורות? או שמבשיר את המלכות, הבן של המלך, אם אין למלך בן אלא בת, אז חתנו של המלך הוא הופך להיות היורש של המלך. אך אחשוורוש ירש את המלכות על ידי זה שלקח אותה, ולקח אותה בעל כורחה שלא לרצונה. היות והיא לא רצתה שהיא תיהרג כמו שנהרגו כל בית המלכות, על כן היא הסכימה להתחתן איתו. אבל אישה ששלח לפעולה, אז היא באמת התבטא על כך, מפירושו שאתה הסייס של המלך צריך לפעולה בצורה כזאת, הוא צריך לדעת לכבד אותה בצורה יותר יפה. ואם אנחנו רוצים עוד צריך לזה דברי חז"ל, חז"ל הרי דיברו על כך, האוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר, אז תשקול בטח והיה ביתך שלום. אז האדם צריך את אשתו לכבד יותר מגופו. וכאן לוקח אחשוורוש ורוצה לקחת את אשתו, לא לכבד אותה, אלא לכבד את עצמו, להראות שהוא לקח לו אישה שהיא יפה יותר מאשר כל אנשים. ועל כן היא נזפה בו, והיא נזפה בו קשות. ומשום כך בשעה שממוכן אמר את מה שאמר, הוא קיבל את זה. אבל כשהוא זכר את ושתי, את דרגתה, וזה שבעצם בזכותה יש לו תוקף מלכותי, כי הוא חתנו של המלך. אבל ברגע שהוא הורג אותו, אותה, הוא איננו חתנו של המלך. ואז מה זכות יש לו להיות מלך? ואז התחרט על זה, ומפני שעשה מעשה זה, ועצת ממוכן והשרים שהסכימו לעצתו, גמר בליבו להפסיק את הקשר עמהם ולהורידם מגדולתם. ובמקומם באו נערי המלך משרתיו. וזה גרם שבכתב ותרש מסרסי המלך קצפו עליו וביקשו לשלוח יד בנפלו. וכשראה אחשוורוש על ידי שהורידם מגדולתם זוממים הם לאורכו, חזר בו וגידל שוב את השרים הראשונים ואת ממוכן והמן, כמו שכתוב, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ונבדתה גגי וינשא. אז יש כאן מעבר מדרך לדרך, וכאן אנחנו נוסיף ונאמר את מה שרבותינו זיכרונם לברכה אומר. אחשוורוש הוא היה הפכפך, הוא היה, או כהגדרה אחרת של חז"ל, שהוא היה מלך טיפש. פעם הוא לוקח בצד שרו והורג את אשתו, פעם הוא לוקח בצד אשתו והורג את שרו. פירושו של דבר שלא הייתה בו יציבות, אלא הוא היה הפכפך. על כן אנחנו קוראים במגילה שני, פעם מדבר עם השרים, פעם עם נערי המלך, ואחר כך שוב עם השרים. מפני שהאמת היא שאחשוורוש יגיע ידע יפה יפה שהנה את מה שהוא עשה, הוא עשה שלא כדת ולא כדין. שלא כדת ולא כדין בגלל אותן הסיבות שהזכרנו. א', עצם זה שהוא שלח לקרוא את ושתי המלכה לפניו, זה הייתה, איך לומר, החלטה לא נכונה ולא נבונה, מפני שכל קיובו של אחשוורוש וכל הגיעו לברכות היה בזכות זה שהיא הייתה ביתו של מלך, ובלעדיה אין לו זכות ואין לו כלום. ועל כן, אלא מפני שאני לא יכול לומר שהם היו שדויי יין, כי הרי הייתה לו בתור שמחה, על כן גם כך שיקול דעת של אחשוורוש לא היה שיקול דעת מרובה. הלך עד כמה וכמה שיקול הדעת של אחשוורוש בעצתו של ממוכן, שגם לא היו סיבות והיו לו אינטרסים והיו לו עניינים. ו... וכאן עלינו להזכיר שוב הפעם, ורמזו על זה דברי חז"ל, שהנה המן, כשהוא הציע להרוג את ושתי, הוא קיווה שהמלך ייקח את ביתו, ואז הוא יהפיך להיות חותנו של המלך. אלא שהדבר הזה לא בא לידי ביטוי, בלי שאחשוורוש לא לקח את ביתו, כי הקדוש ברוך הוא לב מלכים ושרים ביד השם, הקדוש ברוך הוא חיוון את הדברים שיהיה בצורה כזאת. וכשגידל את מבוכן, מפני שהוא חזר שוב לתת אימון בשרים ובמלכים, אז אנחנו מוצאים שכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווה מטעמה, כקין ציווה המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואז חוזרים שוב עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויקומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות הימדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חימה, ויבז בידיו לשלוח יד מרדכי לבדו, ויעלה דעתו להשמיד להרוג את דוד את כל היהודים. עולה כאן שאלה, והשאלה היא יפה. ריבונו של עולם, בלי שעבדי המלך יגידו להמן, הוא לא ראה שמרדכי איננו קורא ומשתחווה לו, מתי שהוא חייב היה לדעת. הוא עביר ורואה שמרדכי איננו משתחווה לו. מעלה לפנינו הרב חלה השערה יפה מאוד. אתם יודעים שהנביאים שהיו באותו דור, חגי, זכריה, המלאכים, לא הסכימו עם דרכו של מרדכי. אבל כן, כתוב אחר כך, ורצוי לרוב אחד, לא כתוב רצוי לכל אחד. חגי, זכריה, המלאכים, וכל אנשי כנסת הגדולה שהיו באותו דור, לא הסכימו עם דעתו של מרדכי על זה שהוא גרם לעצמו ולכלל ישראל כולו, הכניס אותם בסכנה. כי מרדכי היה צריך לחשוב, אם הוא איננו קורא ומשתחווה להמן, מה יהיה? הוא לא רוצה לכאורה להשתחוות, יש לו דרך פשוטה, לשבת בבית, לא להסתובב ברחובות. איך אומר הנביא? עמי, בוא בחדריך, חביב עד רגע, עד יבוא זר. כך אומר הנביא, אתה רואה שיש סכנה? תיכנס לביתך, תשב בבית, אל תסתובב ברחוב. אם אתה לא תסתובב ברחוב, אתה לא עובר על מצוות המלך. כי הרי מצוות המלך היא לא לצאת החוצה לשתחוות במיוחד לזה. וזה שמרדכי יסתובב דווקא בחוץ, הוא גרם לכך, שהנה מה שהוא רצה לעשות התגלה לרבים, ואחר כך קרה מה שקרה, והמן ביקש להשמיד ולהרוג את דוד. אז בעצם מי שהכניס את כלל ישראל לסכנה היה זה מרדכי. אנחנו לא נדבר עכשיו מה הסיבה שמרדכי בכוונה, ואנחנו מרגישים את זה, בכוונה עשה דבר כדי להביא את כלל ישראל לסכנה. אנחנו אולי נאמר כאן איזשהו רעיון אחר כך, אבל קודם לבאר את הדבר הזה, איך זה קרה שבשך כל הזמן מרדכי מסתובב ברחוב, איננו קורא ואיננו משתחווה להמן, והמן לא הרגיש את זה? מי שהתחיל להרגיש בזה זה נערי עבדי המלך, שהם מדברים עם מרדכי, ובשעה שמרדכי אומר להם מה שאומר, הם הולכים ומספרים את זה להמן, ואז המן מרגיש שאני באמת מרדכי, אם משתמש בביטוי שלכם, מסבן אותו. נראה שבאמת לא רצה מרדכי לעורר קנאה עליו ועל עמו, וגם לא רצה לכרוע להשתחוות להמן, מפני שהמן עשה את עצמו לאלוהם. ועל כן השכיל יחוו על לשלח אבות עוד לפני שהיה המן מגיע, אפשר אומר. ביטענה שאין בזה אוויר על גזירת המלך, מכיוון שבשעה שהמן עובר הוא נמצא במצב של קריאה והשתחווה לי. גם אבי המלך אשר בשער המלך הרגישו בדבר הזה, שני רבע שעה לפני שהמן מגיע מרדכי כבר קורח ומשתחווה ונשאר כאן במצב כזה, שבשעה שהמן עובר הוא בעצם ונמצא במצב של קריאה והשתחוויה. אז כשעולם עבדי המלך אשר בשער המלך שאלו את מרדכי, מדוע אתה עובר את משרת המלך? שימו לב לביטוי עובר. הביטוי עובר, יש בזה לא שהוא איננו עושה, אלא כמו עובר לעשייתם. מה זה עובר לעשייתם? מושג כזה שמעתם? כל הברכות אנחנו צריכים לברך אותם עובר לעשייתם. מה זה לעובר לפני התדה? לפני שאנחנו עושים, מקיימים. אז יוצא שעבדי המלך שאלו את מרדכי, למה אתה משתחווה רבע שעה לפני שהמן מגיע? שאם אינך נחשב בזה למורד למלכות, בכל זאת, מדוע אתה מקדים לקיים את מצוות המלך לפני בואו של הבא? וישיב להם על זה שהוא יהודי ואסור לו להשתחוות לאמן, ומכיוון שאינו רוצה למרון במלך מצא את התרבולה הזאת. ומה בתרבולה? להשתחוות לפני שהאמן מגיע. אז הוא בעצם לא משתחווה לאמן, הוא משתחווה לקדוש ברוך הוא. והאמן בשעה שעובר מוצא אותו בצב כזה, ובזה מובן מה שכל הזמן לפני שהגידו להמן לא ידע ולא הרגיש כלל, כי אין מרדכי משתחווה לו, מכיוון שגם מרדכי היה מושכב לארץ בקריאה ובשתחוויה. ורק לאחר שהגידו להמן את כל זה התחיל לראות כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו. לא שמרדכי איננו קורא ומשתחווה, אלא מרדכי איננו קורא ומשתחווה לו, שאין הקריאה של מרדכי בשבילו ולכבודו. אז וימלא המן חיימן וחמתו ברבו, אבל לא היה יכול לעשות מיומה, כיוון שאיננו מוריד במלכות. ואף שהיה בידו להורגו גם בלי שיהיה מוריד במלכות, חשב זה לביזיון בשבילו שהוא בעצמו יקנה על כבודו. וזהו, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכו לבדו. הוא לבד יעשה דבר כזה מפני שהוא פוגע בכבודו, אבל הרי אף אחד איננו רואה את זה שהוא פוגע בכבודו. אז יוצא שמרדכי עשה כאן איזשהו דבר, כפי שאתם קוראים לזה עשה טריק. הוא לא עבר על מצוות המלך, אלא הוא קיים את מה שהמלך רצה, אלא קיים את זה בדרך משלו. מה? יש, תראה, יש הרבה דעות בזה, מזה היה. בגמרא זה באמת מובא דעה אחת. אנחנו דיברנו על הדעה הזאת ש... ואם אתה תעיין טוב טוב, מי היו 120 איש אנשי כנסת הגדולה, מוזכרים בהם חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי, עזרא, נחמיה, כל אלה, אם אתה תרצה לראות אותם, אז תראה שהם מופיעים גם זה וגם זה. יש אמנם בגמרא בתוך הגדה, כדרך שאנחנו אומרים שהתך זה דניאל, ולמה נקרא שמו התך מפני שחתכו אותו בגדולתו, כתוב בגמרא. ועל כן רבותיי, מה? אם? נו? כל מה שהגמרא אומרת אפשר לסמוך על זה אם אנחנו נדע בדיוק מה שהגמרא מתכוונת. הרמב״ם אומר שבאגדת חז"ל יש יותר דורסות מאשר הדברים כפשוטם שאנחנו מבינים כאן. ומי שלומד את הגלמות של הרמב״ם צריך לדעת את זה יפה יפה. ועל כן לפנינו כאן ביאור יפה. ושוב רבותיי, אני אגיד את מה שאמרתי כבר היום לבחורים מסוימים. זה לכאורה תורה פורימית, תורה פורימית, אבל זו היא תורה פורימית רצינית, שבתוך עומק הדברים להבין את מהלך הדברים. וכאן יש לכם תיאור יפה מאוד למה בקטן ותרש רצו להתנקיש במלך אחשוורוש. אנחנו לא מצאנו הסביר לכך. כשדיברנו על זה לפני שבוע, אמרנו שייתכן שבקדם ותרש רצו להתנקים באחשוורוש מפני שהמן היה תרש שרצה, שתרש אחשוורוש עצמו עלה לגדולה על ידי זה שהוא התנקים במלך. הרי אנחנו לומדים בתנ"ך שנבוכדנצר לא מת מיתה טבעית, אלא שהרגו אותו בבואו להשתחוות, אז הרגו אותו. מתוך רמזים של חז"ל אנחנו מבינים שמי שהיה מעורב בזה היה זה אחשוורוש, שכתוצאה מזה הוא עלה לגדולה, עלה למלכות, אף על פי שהוא היה הסייס של המלך, מפני שלקח את ביתו. והנה אנחנו קוראים שבכתב התרש, מפני שהוא הוריד את השרים מגדולתם, על כן הם רצו להתנקש. אך אחשוורוש חשב שהמן הוא זה ששלח אותם להתנקש בו. יכול להיות שיש אמת בדבר, יכול להיות שברגע שהמן ראה שמה שהוא חשב, שאם אחשוורוש ירוג את ושתי הוא ייקח את ביתו, כשזה לא יתקיים והוא לקח אחרת, אז יכול להיות שרצה להתנקיש. בכל אופן, כאן אנחנו רואים מהלכים טבעיים שהקדוש ברוך הוא כיוון אותם, וכיוון אותם בדרך כזאת שהביא לידי גאולה. וכאן אנחנו נוסיף אמרה על דברים שדיברנו, כי אמרנו את זה, למה באמת מרדכי היה צריך להסתובב? אנחנו מניחים הנחה ודאית שכל אלה שהיו בתקופתו של מרדכי, אנשי כנסת הגדולה, גם הם לא השתחוו לפני המן, אלא מה הם עשו? שהם שמו לב מהן השעות שהמן הולך, מתי המן עובר. אז אני יכול לכוון את הדברים הללו, מותי שהמן עובר, אני לא עובר ברחוב. תראו, איך לומר לכם, יש הרבה אנשים שעושים תצפיות כדי לראות מותי הצבא עובר ממקום למקום, באיזו דרכים הוא הולך, מהן השעות הוא עובר. ואנשים, הם תמיד מתעניינים לדעת את הדבר הזה. ולא היה דבר כל כך קשה לשים תצפית ולראות מתי בו המן עובר, כדי להימנע מלעבור באותן השעות, כדי לא לפגש עם המן ולא לכרוע ולא להשתחוות. ואין לנו כל ספק שכל גדולי הדור שבאותו דור אנשי כנסת הגדולה עשו את הדבר הזה ולא באו במגע עם המן בכלל. מרדכי היה היחידי שהיה יוצא בכוונה לרחוב, מביא את עצמו לידי כך שהוא קורא או משתחווה, אבל לא לפני המן, כדי לא לבוא על מצוות המלך. ואז השאלה שמתעוררת, למה המן עשה את הדבר הזה? לנו יש תשובה אחת שנראית בינינו כטובה. כדרך שחז"ל אומרים שלב מלאכים ושרים ביד השם וכל אשר יוציא ידם, כאן גם הקדוש ברוך הוא הכניס בליבו של מרדכי, בלי שמרדכי בעצמו ירגיש מדוע הוא עושה את זה, הכניס בליבו שהוא יסתובב ברחוב דווקא כשרבן עובר, ובצורה כזאת יכול להיות שהמחשבה שרתה במרדכי להורות דרך לפני כל כלל ישראל שהם יעשו בדרך כזאת. הרי אנשים חיים, ואנשים חיים צריכים לעשות את מה שהם עושים, ולא ייתכן שכלל ישראל עולה ברחוב ותמיד ישתחווה לפני הבא. אז רצה מרדכי להראות להם דרך איך להשתחוות, אבל לא להשתחוות להמן. לנו אין כמעט כל ספק שזהו דרך שהקדוש ברוך הוא רצה להורות על ידי זה לציבור ולכלל, והקדוש ברוך הוא על ידי זה רצה אולי גם להרוויח עוד דברים אחרים שהגיעו בסופו של דבר, שהנה, איך אומרים חז"ל, גדולה חסרת טבעת יותר מבית חטא נביאים שעמדו להם לישראל. כי ממחת נביאים שעמדו להם לישראל לא הביאו אותם לידי תשובה, והסרת הסבת הביאו אותם לידי תשובה. הקדוש ברוך הוא רצה להביא את כלל ישראל באותו דור לתשובה, על כן הכניס בליבו של מרדכי לעשות את הדבר הזה מתוך אותו רעיון, כדי ללמד את כל ישראל שבשושן הבירה איך להשתחוות להמן ולא להשתחוות לו, שזאת תהיה השתחווה מפני שערי צלה מעין אלילות על צווארו, ואז אתה משתחווה כאילו משתחווה לאליל. ועל כן קרה מה שקרה, כי הקדוש ברוך הוא רצה להביא את מה שהביא למלאך הזה. למה דווקא על ידי מרדכי? למה לא על ידי גורם אחר? לא על ידי עזרא, לא על ידי נחמיה, לא על ידי חגי, לא על ידי שריה, לא על ידי מלאכים, לא על ידי דניאל, כל אלה שהיו באותו דף. למה דווקא בחר במרדכי? מפני שבעצם מרדכי בא מבית מלכות שהקדוש ברוך הוא בחר בו כמלכות. הרי מרדכי בא מביתו של שאול, ובא שכתוב בתורה, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד או לערב יחדיק שלל. הרי מסבירים את זה רבותינו זיכרונם לברכה, ששאול היה הראשון שיצא ללמחים עם עמלק, ומרדכי היה האחרון שנלחם עם עמלק. אז שאול ומרדכי שבאו משבט בנימין, זה בבוקר יאכל עד או לערב יחדיק שלל, שעל דווקא על ידם יעשה הדבר הזה. פעם כשלימדנו דוד, הסברנו לתלמידים שמרדכי ושאול, או יותר נכון שאול וממנו מרדכי, הייתה להם גינוני מלכות טבעיים. שאול כשנבחר למלכות הוא לא גדל בבית מלכים, אבל הייתה לו מלכות טבעית, שהוא היה משכבו מלאג ומעלה גבוה מכל העם. זה לא היה עניין מבחינה, איך לומר, פיזית, אלא הוא היה גבוה מכל העם מבחינה רוחנית. בשנה שאול במלכו, שהוא היה בשעה שהגיע למלכות, היה נקי מכל חטא, כמו ילד בן שנה, והייתה בו מלכות טבעית. והקדוש ברוך הוא שבחר בשאול, הוא רצה שזרעו של שאול יהיה מעורה במלכות שתקום אחר כך ביהודה, בגלל המלכות הטבעית האישית שהייתה בו. תשימו לב, משה גדל בבית מלך כדי שהוא ילמד דרכי הנהגה של מלכות. על כן הקדוש ברוך הוא גלגל שמשה נלקח בעודו קטן לבית המלכות של פרעו, ובתוך זה שהוא גדל בבית מלכות היה לו טבע של מלכות. גם דוד גדל בביתו של שאול. אז שוב נתגלגיל הדבר שדוד נלקח אל שאול בגלל סיבות טרגיות, אבל הוא גדל בבית מלכות כדי ללמוד גינוני מלכות. שאול לא גדל בבית מלכות, והקדוש ברוך הוא בחר בו, מפני שבשבט בנימין היו גינוני מלכות טבעיים. ורבותינו גם מתקנים על זה. מפני שבנימין לא קרא ולא השתחווה לעשו, כי הוא עוד לא היה לפני שבשעה שעשו נפגש עם יעקב, במפגש ההוא לא היה. אבל כן, הוא לא קרא להשתחווה לעשו. בנימין היה זה היחידי מבני יעקב שנולד בארץ ישראל, שהייתו בו מיד הרגע הראשון קדושת ארץ ישראל. כל השבטים נולדו בחוץ לארץ, שלא הייתה בהם אותה הרגשת מלכות של ארץ ישראל. דלקין שאול היה בו טבע מלכותי מקטנותו. דלקין הקדול ברוך הוא בחר. ואילו לא חטאה, אילו לא חטאה מיכל, היה יוצא שזרע המלכות שיקום יהיה מבית שאול ומבית דוד. אלא כיוון שהיא חטאה, אז לא היה לה ולד. ואז כאילו המלכות נתקרה ממנו. ותשימו לב, בנביא, כשהנביא מדבר, שמואל, שאומר לשאול שקרה הקדוש ברוך הוא, הוא לא אומר לו שקרה לו את המלכות, אלא את הממלכות. מה זה הממלכות? את העניין הזה הטבעי, זה נשאר אצלו. והוא היה עשוי להגיע לידי כך שמזרעו ומזרע יהודה תקום מלכות, כדרך, וזה הרי פרט מעניין, כדרך שבית המקדש היה בבנימין וביהודה, כך המלכות הייתה עשויה להיות מבנימין וביהודה. אבל בכלל חטאו של שאול, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. לא את מלכות, אלא את ממלכות, את ההמשכיות של המלכות. זה הקדוש ברוך הוא קרא ממנו. כי אחרת הייתה ההמשכיות של המלכות כבר בזרע דוד ובזרע זה. ובשום כך מרדכי, שהוא היה מזרעו של שאול, הוא זה שהביא וגרם לכך שבני ישראל באותו דור יחזרו בתשובה, על ידי זה שאני אומר עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא שלי מלכים מסרים ביד השם כיוון לכך שהוא יהיה בין כל גדולי ישראל באותו דור שהוא יוצא לרחוב, משתחווה, אבל לא משתחווה להמה, כדי להורות לכל היהודים שגם הם ישתחוו ולא ישתחוו להמה. ומכאן אנחנו רוצים להעלות עוד סברה, עוד מחשבה מסוימת. ייתכן מאוד שמה שהיה הרוגש של המן על כל בית ישראל, והיבד ביניו לשלוח יד מרדכי לבדו והתחיל לחליט, מפני שיכול להיות שרבים מן היהודים עשו כדרכו של מרדכי, שהיו יודעים אם המן צריך לעבור בשעה זו ברחוב, אז הם קוראים ומשתחווים בפני זה כדי שלא לכאורה להשתחוו. על כן מי שלימד אותם לעשות את זה, זה היה מרדכי. ולפיכך כשהוא רגז על מרדכי, הוא לא רגז על מרדכי לבדו, אלא רגז על כל עם מרדכי, כשהם עושים את הדבר הזה, ומשום כך רצה להרוג, להשמיד, להרוג אל הבית את כל היהודים. אלו דברים שעלינו בגדר של חשיבה. לומר לכם שאין יסוד בכך אינני עובד. הרי 70 פנים לתורה, וגם מגילת אסתר, שהיא בעצם באסתר פנים, ששם השם לא מוזכר בה אף פעם, הפעם היחידי שמוזכר בה כאילו שם השם וגם באסתר, בלילה ההוד, נודדה שנת המלך, אומרים חז"ל, מה זה שנת המלך? שנת מלכו של עולם. אם כי ודאי נודדה שנת המלך הטבעי גם כן. על כן, כל המהלכים הטבעיים הללו שנעשו, נעשו בדרך זו, שגם עניין זה של חזרה בתשובה של כלל ישראל, בא על ידי אותו מהלך טבעי, על ידי אותה גזירה של המן, שמה שלא הועילו 48 נביאים, הועיל 10 שטבעה. הגם שהמגילה היא מגילה ארוכה, ויש לנו עוד הרבה ללמוד מן הדברים הללו, אבל אנחנו נאמר כאן אולי עוד איזשהו דבר על בחודש הראשון, בחודש ניסן, בשנת 12 מלך השורות, הפיל פור הגורל לפני המן. לפני המן. כאשר כן זה דרכו של המלך, לקנות הכל רק במקרה, ואינו נרתע גם מפני ניסים ונפלאות. אף בזמן שהוציא הקדוש ברוך את ישראל במצרים, וכל העמים שמעו והרגזו, וכי לחז יושב דשת, אלופי אדום נבהלו, ואלי מואב רצינו רעד, גם אז לא נבהל המלך ולא נרתע, ובא ללחם עם ישראל ברפידים ולהטיל בהם ארץ הכפירה לפתותם אחר המקרה. שהדבר הזה זה רק מקרה, וזהו הביטוי אשר קרחה בדרך. מה זה אשר קרחה בדרך? שהוא רצה להרגיל אותך לחשוב שכל דבר זה מקרה, שגם הניסים הגדולים ביותר הם רק מקרים. כן, גם בן בנו, המן בן עמדתה הגגי, אחז בדרכו הרשעה, לתלות הכל במקרה. ואף בזמן שבא לפני המלך לתלות את מרדכי, והמלך ציווה עליו פתאום, מהיר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן מרדכי יהודי השם שר המלך, והיה מוכרח לעשות כן, ולקרוא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך אפיל לקרוא, ולא עוד, אלא אפילו הוא בעצמו, כשבא אל מרדכי ומצאו יושב ועוסק בלכות חמיצה, הודה ואמר, אתה מלא קומציקים חדית חור, ודחי 10,000 קרית כספה גדים, שדי אותו קומץ שלוקחים ומקדירים אותו, הוא זה שגרם שאותו 10,000 כסף שלו לא נדחו. כפי שהרי חז"ל אומרים שהגדול ברוך הוא הקדימה לפועל למגע, כיוון שראה שעתיד המן לעמוד ולתת 10,000 שקלים, אז הוא אמר להם לתת את מחצית השקל כשקל לגולגולת. בכל זאת, כששפיר לזר את אשתו ולכל אוהביו, ייחס את הכל אל המקרה, כמו שכתוב, ויספר המן לזר את אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרה. למרות מה שהם הכירו כבר, שאין כאן מקרה, והם אמרו לו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר לא תריפול לפניו לא תוכל לו, הוא עמד בשלו. ולכן כשרצה להאמן לקור את ישראל, הפיל פור הוא הגורל, להראות בזה שהכל הוא דרך מקרה בלבד, כמו הגורל, כי הגורל הוא עיוור. ואם ישראל עם קדושו יודעים לרומם גם את המקרה והגורל, ומשתמשים בו ביום הכיפורים להראות שגם השעיר הנכנס לפני ולפנים, וגם השעיר לזזיר, הכל לשם הימה, ורק מיתו בכוונה מדויקת ומכוונת, שמה שמפעיל הגורל, גורל אחד לשם וגורל אחד לזזיר, זה לא עניין רק מקרה, אלא מכוון. ומתו, ומתם עומד המלאק, העבר המדודל והמיותר בעולם, מפני שהוא מיותר, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר להחריד ולהביא את כל המלאכים, ואינו יכול לצייר בשום אופן יותר מן המקרה. היין במדרש, בהסדר רבה ברשתכם, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, אמר לו להתך, לך אמור לה, בן בנו של קראו בא עליכם, ההוא דכתיב אשר קרחה בדרך. חזל במדרש כבר רמזו, שהנה כשמרדכי אומר להתך את מספיר את כל אשר קראו, מה זה כל אשר קראו? כי הוא רומז לה שהנה מי שעומד על היהודים זה בן בנו של אשר קראו, אשר קרחה בדרך. אז תראו כאן העניין הזה. כל אחד מאיתנו חייב להאמין שגם המהלכים הטבעיים ביותר בחיי היחיד ובחיי העם, כל הדברים הטבעיים הללו הם אינם בעצם טבעיים, הם מהלכים של הקדוש ברוך הוא. זה המהלך הטבעי שהקדוש ברוך הוא מוליך. חז"ל אומרים את זה בביטוי שלהם, ואיך לומר, שלא בביטוי של חז"ל, גם כן כתוב, מאשר מצעדי גבר קונן. הקדוש ברוך הוא מכבד את צעדינו, את צעדיו של כל אחד ואחד. אני רק לפני כחצי שעה, או סליחה יותר מזה, ישב לפניי כאן אחד וסיפרתי לו שני סיפורים מאותו מקרה עצמו, שני סיפורים. בת אחת שהיא משום מה יוצאת יום יום ונוסעת באוטו מסוים, יצאה באותו יום והאוטו ברח, כשהגיע לתחנה האוטו ברח, אז היא עלתה על אוטו אחר והגיעה לאן שהגיעה, בשעה שנפגעה ונפגעה קשות. לעומת זאת, אני נסעתי ביום שלישי בערב מירושלים עם בחור אחד של רמפה בבקסור בדריר במלישיה, ואומר לי, אתמול קרה לי נס. הוא היה בירושלים כבר אין כל, והנה עומד נסוע באוטו שנפסיע לגבעה הצרפתית, בא אליו סוכן אחד של קופת חולים, התחיל לדבר איתו באיזו קופת חולים אתה, שיעבור מקופת חולים זו לקופת חולים אחרת, תוך כדי זה שעומד מדבר איתו ורוצה לשכנע יותר את זה, האוטו עבר. אז הוא אומר לי, תראה, כדי ברחתי האוטו, לא לטוב, אני אביא אותך את רק שאתה צריך. הוא עמד עוד לשכח ודביר אותו עוד כרבע שעה, ואחר כך הביא אותו לגבעה הצרפתית, הוא בא לגבעה הצרפתית ומוצא את כל אלה שנפצעו בגוש הדרך כך. אני אומר, תשים לב, שני אנשים, אחד שלא צריך היה לנסוע באותו הזה, נסע באותו הזה. אחד שצריך היה לנסוע באותו הזה, לא נסע באותו הזה. זה ניצל, וזה קרה במה שקרה. זה מקרה, ודאי כל אחד ואחד יאמר מקרה, אבל הדבר הזה איננו מקרה. הדבר הזה איננו מקרה, אלא יש יד לחבר. למה הקדוש ברוך הוא כדי שזה? אני אמנם במדריש של המדרישייה נזפתי בו, אמרתי לה, אתה אומר שלוש פעמים ביום, כבר ניסיך שבכל יום עמנו, ועכשיו אתה בא ואומר לי, אתמול קרה לי נס. והיום לא קרה לך דרך, אתה אולי לא מרגיש, אתה לא יודע. אבל אם אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, כבר מסכר שבכל יום ומעט, אנחנו צריכים להרגיש שבאמת, אלא שמה שאנחנו לא רואים, אז אנחנו לא אומרים. אני רק אומר, ברגע שאני רואה, מהלכים אותם המהלכים הטבעיים, אנחנו לא יכולים לראות את זה כמצרים. אין מקריות בעולם. חז"ל אומרים את זה, כדי המשורר אנחנו אומרים, מהשם תמיד גבל אותנו. זה היה ההבדל בין המן ובין מרדכי. המן ראה את הכל כמצרים. מרדכי ראה את הכל כיד השם מכוון. אבל כי מרדכי רצה ללמד את דרכי הגבל, שאפשר לחיות חיים מלאים ולעשות את הדברים גם תחת מלכות ולא לבוא על ציווי הקדוש ברוך הוא. את זה הוא רצה, והוא הרוויח על ידי זה רווח גדול. או במילים אחרות אני אומר, הקדוש ברוך הוא על ידי זה השיג את הדבר הגדול ביותר שאותו הדור חזר בתשובה. יתר על כן, על ידי זה בעקיפין, אני אומר עוד הפעם, בעקיפין השיג הקדוש ברוך הוא דבר שהוא ציפה עליו מראשית בריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא גרם לכך במהלכים הללו שישראל קיבלו את התורה שבעל פה מתוך אהבה, מתוך שמחה ומתוך רוחב לב ומתוך רצון אדם קיבלו בבני החשדוש. אבל כן, השמחה שלנו צריכה להיות גדולה שזכינו ליום קבלת התורה. על משקל אחד של מתן תורה, יום אחד זכינו מתן תורה, וכאן שאחר נתן לנו את התורה, וכאן זכינו לקבלת התורה, שמתוך רצון קיבלנו את התורה.